אהלן ליאור, מעניינים.
בסדר, אלכס, מה קורה? פנים אל פנים וזה, אני מתרגש.
כן, הגיע הזמן, כבר הרבה זמן, אנחנו בזומים, סוף סוף, אנחנו נפגשים. זהו, וואו, טוב, כמו תמיד, עברו כמה שבועות. זהו, אני סיפרתי פה על האירוע של המון בלן שאני נוסע אליו, לטרק ריצה כזה של כמה ימים, אוטוטו, עוד שבועיים.
כן, עוד שבועיים.
אני מניח שהשיחה הבאה תהיה אחרי.
כן.
הרבה אימונים לקראת זה, הרבה עליות. אני מחכה כבר שזה יגיע.
אני בטוח שמאוד השתפרת והתחזקת בריצה, מהאימונים האלה, כל האימוני ריצה בעליות, ירידות, ואני גם חושב שזה יעשה לך טוב לרגליים, לאופניים.
כן, אנחנו נבדוק את זה בהמשך.
כן, יאללה, אני מחכה לראות איך יהיה, ובהזדמנות גם אנחנו צריכים לרוץ ביחד.
נכון.
לא רצנו הרבה זמן ביחד.
נכון, אבל שמע, אתה בינתיים רצת הרבה לבד, ולא קצת תחרויות גם שעבור אלינו יצא לך להשתתף בהם, אז אולי בואו נדבר פה על כמה מהתחרויות שהיו, בחלקם השתתפת. קודם כל תחרויות, נתחיל מתחרויות בארץ, והפעם בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר קצת על תחרויות בארץ, אנחנו נעבור לנושאים מקצועיים, נדבר אחרי זה עוד תחרויות, ונעשה מין שילוב שכזה. טוב, אז נתחיל מאליפות הארץ במרתון אופני ערים, בבארי.
כן, כן, כבר עברו כמה שבועות. כן, חזרנו אז מהאקסטרה ביוון, ושבועיים אחרי זה היה את אליפות הארץ באופני ערים בבארי, אז עשיתי איזה כמה ימים קלים כדי לנסות להתאושש מהאקסטרה, ואז עשיתי איזה בלוק אופניים כזה. כאילו, שמתי רגע בצד את השחייה ואת הריצה, ועשיתי איזה בלוק אופניים כדי לנסות קצת להרים את הרמה באופניים, ואת הסיבולת, עמידות והכל לקראת אליפות הארץ במרתון. שנה שעברה אליפות הארץ במרתון הייתה פה באזור החורשן, וחטפתי פאנצ'ר, והייתי בחמש דקות בעמידה, ואחרי זה גישרתי, ולא הצלחתי אפילו לסיים על הפודיום. אז השנה אמרתי, אני רוצה לנסות להיות יותר טוב, וגם לנסות להתמודד על התואר. יש עכשיו בחמישים, באופני ערים, חבר'ה ממש חזקים, הרמה מאוד עלתה, ויש תחרות ממש טובה, כאילו, בכל תחרות יש את החמישה, שישה, שהם ממש טובים. זהו, אז עמדנו על הקו זינוק, כרגיל, זינוק זה לא הצד החזק שלי, אז קצת איבדתי את הראשונים, כאילו, זה, אבל לקח לי איזה, לא מעט, איזה 40 דקות לגשר לאנשים שחשבתי שאני יכול לרכוב איתם וצריך לרכוב איתם.
כמה קילומטר סך הכל המסלול?
המסלול היה מאוד ארוך השנה, זה היה בבארי, זה היה 90 קילומטר. בעצם עשינו שלוש הקפות של, אפשר לקרוא לזה סינגל בארי, זה היה חלק דרכי 4-4, חלק בסינגל. האמת זה גם היה מאוד מרגש, אתה יודע, לחזור להתחרות בבארי עם כל המשמעויות והתקסים, אתה יודע, ומה שאתה רואה בדרך, ואתה יודע, זה לטוב ולרע. אתה רואה מראות לא נעימים, ואתה גם רואה את הצמיחה החזרה, שזה משמח וכיף. והחנות אופניים והקיבוץ והכל. זהו, אחרי 40 דקות בערך הגעתי לדבוקה של החבר'ה שחשבתי שאני יכול לנסוע איתם וצריך להיות בסביבתם. ואז נסענו פשוט ביחד בדבוקה שבהתחלה היינו איזה, אני חושב איזה 10-12 חבר'ה של סלט של כל מיני קטגוריות, אבל בעיקר חבר'ה 40 וקצת 30 ושרון פאר ואני 150. לאט לאט הדבוקה הצטמצמה. נשארנו בסוף 5-6 חבר'ה, ונסענו בעצם עד הסוף, משהו כמו 2:40, הייתי עם אותם אנשים, מתוך 3:20.
וכל זמן לוחצים?
כן, לוחצים, כל פעם מישהו מוביל, וכאילו היה קצת ניסיונות בריחה, אבל סגרנו אותם. הרגשתי בסדר, אבל לא מדהים, כאילו. אני חושב שעוד הייתי קצת עייף, ולא הייתי 100. וזהו, הגענו ממש לסוף, והפסדתי בספרינט סיום, אפשר להגיד, ממש ככה מאות מטרים האחרונים, עשרות מטרים האחרונים, ב-2-3 שניות. סיימתי שני, יותר זו משנה שעברה, אבל בלי חולצת אלוף ישראל. אבל הייתי מבסוט, כאילו רחבתי טוב. ועוד פעם, אני בסוף גם שוחה, גם רץ, גם רוכב, אז קשה לי להיות טוב בכל אחד משלושת הענפים האלה. אני משתדל, אבל זה לא פשוט. זהו, אז סך הכל היה מוצלח מבחינתי.
הרמה עלתה משנים קודמות?
בטח, הרמה ממש עלתה. חבר'ה מתאמנים הרבה יותר ברצינות לדעתי, משקיעים יותר זמן, כאילו, יש היום מצב שהוא, לא יודע איך לקרוא לו, אבל הרמה ב-50 היא יותר גבוהה מאשר ב-40 במידה מסוימת, כאילו בארץ היום באופניים, באופני הרעים וזה, כאילו אני עושה הכללה, זה לא אולי מדויק לגמרי, אבל בגדול, כאילו, יש תחרויות שאני יכול להגיע מקום שלישי ב-50 ומקום ראשון ב-40, כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון, כאילו, או אפילו ב-30, הייתי מסיים שני גם לדעתי, או שלישי, סליחה, שלישי. אתה מבין, כאילו...
וואו, טוב.
כן, אז כאילו ב-30 יש לזה הסבר שאתה יודע, החבר'ה הצעירים בדרך כלל יותר קשה להם להתאמן וזה, אתה מכיר את זה מעצמך. אומנם אתה כבר ב-40, אבל אתה יודע, ילדים קטנים, עניינים וזה. אבל כאילו היום דווקא ב-50 אולי התחרות היא הכי קשה, יש הרבה חבר'ה חזקים, ואני רואה את זה גם באפיק וגם במרוצי כביש אפילו. הרמה מאוד גבוהה ב-50, וזה אחלה.
כן, זה תמיד מושך אותך עוד קדימה, אז למה לא?
זה טוב, כן, לגמרי. אז חבר'ה משקיעים, מתאמנים. זהו, היה בערי, ואני חושב שבוע אחרי זה התחרתי במרוץ
הבננה
בקרמל, שזה מרוץ שכבר התקיים איזה פעמיים שלוש, ואיכשהו פספסתי אותו, ונורא רציתי ללכת אליו, כי אני גם מאוד אוהב את האזור הזה, והוא גם בעצם המרכז של המרוץ הוא מרכז מרב, שזה אחלה מקום, אתה יודע, זה של המועצה האזורית חוף קרמל, ויש שם מתקן מדהים של ספורט והכל.
צריך להגיד שגם המרוץ הזה זה מרוץ ריצה, כן, שטח, גם עם לא קצת עליות, יש שם די גם הרבה טיפוס מצטבר על כמה מרחק אתה רצת
אני מנסה. עשיתי חצי מרתון, אני חושב היה 400 ומשהו טיפוס, לדעתי זה קרוב 500, תלוי את מי שואלים. קשה, מרוץ כן. קשה. זהו, עמדנו על קו זינוק עם אחות שלך. אמרתי, טוב, אני רואה את אלן כנראה רק בזינוק, ואחרי זה תברח לי. לא רדפתי אחרי הראשונים, לא חשבתי שאני יכול לרוץ איתם, ראיתי שם, אתה יודע, היה שם יוני ברטלי ועידו לחמן ואילן גולדמן וחבר'ה שרצים הרבה יותר טוב ממני. אבל אמרתי, אתה יודע, אני אתגלגל, כאילו, לא ארדוף אחרי אף אחד, אבל אני אשים עין, כאילו, מי נראה מבוגר ורץ וברח קדימה, לראות פחות או יותר מה המצבי. זהו, אחרי איזה קילומטר, שלושה קילומטר הגעתי לאלן, באיזה עלייה, והאמת עברתי אותה, ואמרתי, טוב, כנראה שאני עושה טעות, כי אם אני עובר את אלן זה לא טוב. אבל אחרי זה הסתבר לי שהיא לא הייתה כל כך במיטבה.
כן, פצועה כבר תקופה. כן,
כן. אז סיימתי לפניה, שמבחינתי זהו, אני יכול לפרוש מהענף. לא, אחרי זה צחקנו, ואתה יודע, ודיברנו. זהו, רצתי הכי טוב שאני יכול. אחרי 15-16 כבר היה לי ממש קשה. השתדלתי מאוד לחלק את הכוח.
זהו, תמיד החלוקת כוחות והתחרות האלה. כאילו, את המסלול, הרי לא בטח, אתה מכיר את המסלול, אתה מכיר את האזור, אבל
את המסלול, אתה
מסלול לדעת, לא הכרת את המסלול באמת, אז קשה.
חלק מהעליות שרצנו בהן, אז אני מכיר. זאת אומרת, אתה יודע,
אבל לא יודעת מה, איך זה מתקשר אחד לשני, לצורך העניין לפני, לא יודעת בדיוק מה המסלול, ובאמת החלוקת כוחות פה זה...
כן. תשמע, אתה גם לא יכול לרוץ לא לפי קצב, לא, כאילו אין לך, אתה פשוט צריך לרוץ הרבה לפי תחושה ואולי דופק, אבל רצתי בעיקר לפי תחושה, והשתדלתי לחלק את הכוח טוב, ולקחתי גם כמה ג'לים תוך כדי. אני חושב שאולי קצת רצתי את הקילומטרים בין העשירי ל-15 קצת חזק מדי אולי, אחרי זה כבר היה לי ממש קשה, וקצת דאחתי. ומישהו גם עקף אותי מהקטגוריה, אחרי 15 קילומטר דעתי, משהו כזה, אבל כשהוא עבר אותי, הוא עבר אותי בביש, כאילו, יחסית, והוא פתח עליי גם עד הסיום די הרבה, הוא פתח עליי איזה שתי דקות, אז כאילו, פשוט כנראה רץ יותר טוב ממני נקודה. זהו, אבל גם סיימתי סך הכל, הרגשתי שרצתי טוב. סיימתי שני בקטגוריה, אבל גם פה כמו בבארי הרגשתי שרצתי טוב. כאילו, אני הרבה פעמים עושה הפרדה רגע בין ה... אני יודע להגיד מה הייתה איכות הביצוע ומה היה המיקום או התוצאה, ולפעמים הקורלציה היא מאוד בעייתית. כאילו, לפעמים יש קורלציה טובה, לפעמים פחות. כלומר, אני אספר אולי על אשקלון. עשיתי ביום שישי האחרון את ריאטלון אשקלון, אולימפי, אחרי שהמון זמן לא התחרתי באולימפי. ואני אתחיל מהסוף, כאילו, לצורך העניין, סיימתי ראשון בקטגוריה.
הייתי בטוח תגיד שני עכשיו, אבל...
אז זהו, סיימתי ראשון. אבל אם עכשיו אני צריך לדרג לך את איכות הביצוע, אז בערי הייתי טוב, בננה הייתי גם טוב, אשקלון הייתי לא טוב. וסיימתי ראשון, אתה מבין מה אני אתכוון? כאילו, כן. הרבה פעמים זה תלוי גם במתחרים, וזה תלוי בהמון גורמים. אז אני אף פעם לא מסתכל רק איזה מיקום הגעתי, וגם לא איזה תוצאה, כי תוצאה אנחנו יודעים, תלויה במסלול קצר, ארוך, רוח, לא רוח, וחום, לא חום, וזה, אבל זהו, פשוט סתם החלטתי שאני רוצה לעשות טריאטלון אשקלון, לא עשיתי המון זמן אולימפי, לא עשיתי המון זמן טריאטלון על הכביש.
מתי הפעם האחרונה חפת עם הנהגה שלך על הכביש?
אז כמה מלפני זה אמרתי, טוב, אני חייב רגע לראות שגם האופניים במתקינים וזה, כי אני משתמש בהם קצת על הטריינר, אבל בחוץ לא רחבתי איתם מלא זמן, כמה חודשים טובים, אז מה שנקרא, ניפחתי אוויר וירדתי לעמק, עשיתי סיבוב קטן וראיתי שהכל תקין ושהכל בסדר והטענתי את כל מה שצריך להטעין. זהו.
תגיד, באמת באשקלון, רק המסלול הזה, הייתם אופני הנגה שאמרת.
כן.
המסלול שגם מלא כיכרות, מלא במפרים שם.
כן.
אתה יודע, בדיעבד אולי עדיף לבוא עם אופני כביש אפילו עם הדבר כזה, או שאתה חושב שיש תרון משמעותי באופני הנגה?
לא חושב. אני לא חושב. תקשיב, אני נוסע מהר גם בכיכרות וגם בבמפים עם האופני הנגה. אני לא מאבד זמן... בכיכרות, נגיד, בהשוואה לאופני כביש, כי אני לא, אין לי בעיה ששליטה באופניים והכל, אז לא חושב שהייתי יותר מהיר עם אופני כביש. כן, המסלול לא פשוט, כי אתה רוכב 5 קילומטר הלוך, 5 קילומטר חזור 4 פעמים באולימפי, ובחמישה קילומטר האלה, כל 500 מטר יש לך או באמפ או כיכר. אז...
אתה לא באמת יכול לצבור מהירות כמו שצריך.
כן, אתה המון קם מהאירובר, וכאילו, לא להיט. אבל בסדר, שחיתי לו משהו, רכבתי לו משהו, ורצתי לו משהו. זה הסיכום. אבל סבבה, כאילו, לא הצטערתי, היה נחמד, היה מאורגן ממש טוב, כאילו, והייתי מופתע לטובה, סך הכל, היה אחלה אירוע. זהו, עשיתי רצף של 3 תחרויות, ובשאיפה שבת הקרובה עוד תחרות, רק הפעם גרבל.
גרבל. תשמע, ונתת פה וכמעט כל הענפים עשית. התחלנו מרכיבת הרים, ריצה, טריאטלון, שאחר כך אולטרה עוד.
אולטרה כבר, כן, עשיתי פעם, ואני עוד אחזור, איזשהו מסחה עכשיו צריך לעשות, אבל תשמע, אני אוהב את זה, אני פשוט אוהב את זה, את היכולת שלנו לעמוד על קווי זינוק במגוון של דברים, אתה יודע, אני תמיד אומר שזה חלק מהכיף בעיניי בטריאטלון, ומי שרוכב שטח וגרבל, בכלל זה פותח לו עולם, כי יש לך כל כך הרבה אפשרויות, גם בארץ, גם בחול, אתה יודע. הגיוון הזה, אני אוהב אותו, כאילו, אני, אתה יודע, אני פשוט אוהב את הגיוון.
כן, מגניב, לאללה. טוב, בואו נעשה שיפט רגע לנושאים מקצועיים. ובואו נדבר קצת על הצמדות לתוכנית ואיכות ביצוע אימונים.
כן. שמע, אני מתאמן בעצמי המון שנים ומאמן גם לא מעט שנים, וגם, אתה יודע, עוקב אחרי הרבה ספורטאים בארץ, בעולם, ואחד הדברים המעניינים זה לראות את הקורלציה בין היכולת של אנשים להתאמן מסודר, ולהתאמן לתוכנית, ולהתאמן טוב, כאילו. אני, כמו שאני מדבר על איכות ביצוע בתחרויות, אני מדבר גם על איכות ביצוע באימונים. איכות ביצוע באימונים זה שאם עכשיו אתה אמור לרוץ, נגיד, זון אחד, אז רצת בזון אחד. אם אתה אמור לעשות 5 כפול 8 דקות על X וטים, אז אתה עושה 5 כפול 8 דקות, לא 6, לא 4, ולא על Y וטים, אלא על X וטים. ואתה יודע, ובעקביות, מתאמן יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, בצורה מסודרת, שגם עוד פעם, שהאימון הוא נראה כמו שהוא אמור לראות, והשבוע נראה כמו שהוא אמור לראות וכדומה, ואתה רואה את הקורלציה בין היכולת של אנשים לעשות את זה, לבין אחרי זה הרמה שלהם. והמון פעמים בספורט מדברים על הגנטיקה, ועל מזל, ועל כל מיני דברים, כאילו מה שאני קורא ייחוס חיצוני, זה לא תלוי בי, זה גנטיקה שירשתי, או זה מזל, או איפה נולדת, או לא יודע מה, או איפה אתה גר. ואני הרבה פעמים אומר לאנשים, תקשיבו, זה לא הכיוון של הדברים, הכיוון של הדברים הוא הרבה פעמים הפוך. מי שהוא בן אדם שהוא מאוד רציני באופן שבו הוא לוקח את הדברים, את התחביב שלו, ומנסה להיות טוב בתחביב שלו, והוא משתדל לעשות את הדברים בצורה איכותית, הוא מגיע לרמות היותר גבוהות, כאילו. ואז הוא נהיה יותר חזק, ואז זה מחולל את עצמו הרבה פעמים, כי כשאתה נהיה יותר חזק, ואתה עושה תוצאות ופודיומים, אז זה יותר כיף לך, יש לך יותר מוטיבציה. אז כאילו, אתה יודע, זה... וגם זה הרבה פעמים קשור לתזונה, אתה יודע, לשמירה על המשקל, אתה יודע, להקפדה על שינה, זאת אומרת, זה לא רק האימונים עצמם, אבל אתה יודע, לאורך השנים, אני מאמן המון אנשים. חלקם, מה זה מסודרים ומתאמנים ברצינות, כאילו, וזה, ואתה יודע, אימון זה אימון, שבוע זה שבוע, ותוכנית זה תוכנית.
רגע, דבר איתי מה זה לא אימון, שנבין רגע, נשים רגע את הקווים המדויקים.
היום לא הספקתי, מחר רצתי עם חבר, אז בסוף עשינו ככה וככה, את זה שיניתי והחלפתי, זה בסוף לא הסתדר לי.
על דעת עצמי?
כן, לא משנה, כאילו, אתה יודע, ועשינו בסוף רק 4 סטים, כי לא היה לנו כוח לעשות את הסט החמישי, ואתה מבין מה אתכוון? יש לי דוגמאות לאנשים, שבסוף הרבה פעמים זה אנשים שהם חזקים, ואז אנשים חושבים שהם חזקים, כי יש להם מזל או גנטיקה בזה, אבל פשוט אני יכול לתת דוגמאות לאנשים, אני לא אגיד שמות, ש... אתה רואה שהאיכות הביצוע של שבוע אחרי שבוע היא גבוהה מאוד. הקורלציה בין מה שתכננת שהם יעשו לבין מה שהם עשו היא מאוד גבוהה. פה ושם יש חריגות, אבל זה מאוד נדיר. וכשיש חריגות, הרבה פעמים הן הגיוניות. כן? אם בן אדם הרגיש שכואב לו משהו, הוא הרגיש שהוא עייף, הוא לא יצא לאימון, הוא עשה אימון יותר קל, אז חריגה טובה, כאילו, אתה מבין? זה לא...
זהו, כי בדיוק אני שואל אותך על זה, כשאנחנו מדברים על חריגות, אז יש מצב, אתה יודע, גם שלב מסוים, אתה מגיע לאיזה אובר מסוים, אתה אומר, אוקיי, טוב, אני חושב שהאימון הזה כבר יפגע בי, ואתה מחליט לא לעשות אותו, או שאתה מחליט לעשות אותו פתאום בצורה אחרת, אתה יודע.
מעולה, סבבה, זה חריגה מעולה. אני תמיד אומר לאנשים, תעשו פחות, אל תעשו יותר, כאילו. אתה מבין, כאילו, אם עשית פחות, כי כואב לך משהו, או כשאתה עייף, אחלה, חכם מאוד, צודק, טוב מאוד שעשית את זה. אם עשית יותר, כי סתם בא לך, או פגשת חבר, או זה, אז זה פחות טוב, כאילו, כי ככה נפצעים, האוברטרנינג והכל, אבל בעצם מה שאני אומר זה שאני רואה קורלציה לאורך השנים בין אנשים שיכולים להתאמן, בוא נגיד, הרבה ימים בשנה, לעשות הרבה אימונים טובים. סנדרס, שאנחנו צוחקים עליו הרבה ומדברים עליו, ואפשר לדבר עליו גם בהקשיר הזה, הוא אומר, אימון אחד טוב לא מנצח תחרות, אבל רצף של כמה חודשים של אימונים טובים, של הרבה אימונים טובים, הוא בסוף מביא אותך לנצח תחרות.
כן.
ואני מאוד מסכים עם האמירה הזאת, אתה מבין? אם בן אדם עושה בלוק הכנה של 3-4 חודשים, נגיד, לא משנה, לאפיק או לאיירומן או לכל דבר אחר, והוא מתאמן טוב, והוא מתאמן מסודר, ויש קורלציה גבוהה בין מה שהוא אמור היה לעשות לבין מה שהוא עשה בפועל, הוא אמור להשתפר, והוא אמור להגיע לתחרות במצב יותר טוב בשאיפה מאשר אם הוא לא היה עושה את זה, או מאשר חבר שלו שלא עשה את זה. ואני פשוט רואה את זה, וזה פשוט נורא יפה לראות את זה, שבן אדם אוכל את הדייסה שהוא בשל עצמו. אם הוא בישל דייסה טובה, עם חומרים טובים, ואתה יודע, ועל אש נמוכה, ואתה יודע, ובקיצר, כל המרכיבים טובים, ואיכות הבישול היא גבוהה, הדייסה טעימה. אם לא, הדייסה פחות טעימה. ואתה רואה את זה פשוט בסוף בתחרויות.
כן. אני רוצה לקחת אולי קצת לחפור בזה יותר לעומק. דווקא אולי בנושא מסוים. וגם, אתה יודע, יצא לי בזמן האחרון לשמוע דווקא איך מקצוענים מתייחסים לזה גם. באמת, ימים שאתה מרגיש בהם פחות טוב. כן? כן? ואתה עדיין בתוכנית, כתוב לך, אני צריך לעשות ככה וככה וככה, ומה אתה בסוף עושה? האם אתה בסוף עושה את האימון בצורה מסוימת? איך אתה בסוף מבצע את זה? באמת הופסעתי לשמוע, אני חושב שאולי מפרוסקסים עם בלומנפלד ועוד איזה ספורטים ברמה יחסית גבוהה, שהם עדיין יוצאים ועושים את האימון באיזושהי צורה מסוימת שכמעט מלאה, בוא נגיד ככה, שזה דווקא הפתיע אותי, שדווקא הייתי בטוח שבן אדם כזה שמתאמן גם ככה כל יום, כל היום, ברגע שהוא לא מגיש טוב, הוא, אוקיי, הוא קצת כן יוריד ואתה יודע, יתושש, אבל דווקא הפתיע אותי לשמוע שלא, שזה לא בדיוק ככה. אז אתה יודע, כמובן יש פה את ההבדל הזה בין מקצוענים לאנשים רגיל, אתה יודע, לקבוצות גיל, ועדיין, מה אתה חושב על זה?
אני חושב שיש פה איזה פיין ליין. אם סתם קמת קצת עייף, או קצת תפוס, ואתה עושה את האמון ב-90% ממה שהיית אמור לעשות אותו, אז לא עשית את האמון אולי כלשונו, אבל עשית את האמון, בוא נגיד, בהוויה שהוא היה אמור להיות. ועל זה הם דיברו. אתה מבין מתכוון? שכאילו הם מורידים קצת אולי וזה, אבל הם השתדלו עדיין לעשות את האימון כמו שהוא תוכנן בגדול, ברוח האימון.
כן.
אבל אם בעלם קם מחוסל, או כאוב ממש כאילו, אז הוא כנראה כן יעשה אימון קל, או לא יעשה אימון בכלל. אתה מבין מתכוון? כלומר, כשאתה שומע פודקאסים מקצוענים, אתה כן שומע את זה, שהם גם לפעמים אומרים, אוקיי, קמתי גמור, חולה, מצונן, כן. ולא יצאתי לאימון, אמרתי, עדיף לנוח, זה סתם, זה אין לזה שום ערך לאימון. אז יש פה איזה פיין ליין, אתה מבין? כאילו, אני גם... יש לי חוק שאני חושב שדיברתי עליו פעם, שלפעמים אתה קם ממש לא טוב, ואז אתה מחליט להתלבט אם לצאת לאימון או לא. אני תמיד אומר שאם אני 3 פעמים שואל את עצמי אם כדאי לצאת או לא, אז התשובה היא לא. אתה מבין את כלום?
תשמע, זה דברים שאתה לומד, רק לומדים בשנים, זה מה שיש להגיד לך.
נכון.
אתה לומד, זה דברים שאתה לומד באמת בצורה הכואבת, בוא נגיד, על עצמך, כן, אני מסכים איתך מאוד, כאילו, כן. בוא, כאילו, בסופו של דבר, אני גם חווה את זה על עצמי, יש ימים שאתה אומר עצמך, טוב, אני מכיר את הגוף שלי, עדיף שאני לא אעשה את זה, או שאני אעשה משהו שונה. הרבה פעמים המצפון שלנו, אתה יודע, שמשפיע עלינו בסוף כן לצאת לעשות את זה כביכול בצורה מקורית, ובוא נגיד ככה, 99% מהמקרים בסוף, אתה מתבאס שלא הקשבתי לעצמך בהתחלה, ומבין שזה היה מיותר, לפחות זה ככה החוויה שלי מהדברים האלה.
כן, תשמע, יש פה עניין פיזיולוגי וקצת עניין פסיכולוגי. אני תמיד מפריד בין אנשים שיש להם בעיות מוטיבציה, לבין אנשים שאין להם בעיות מוטיבציה, אפילו להפך. שמישהו מחליט לא לצאת לאימון, אם זה מישהו עם בעיות מוטיבציה, אני הרבה פעמים שואל את עצמי, אולי הוא ויתר לעצמו. תכלס, כנראה שלא הייתה לו כל כך מוטיבציה, אולי. אם זה מישהו שאני יודע שאין לו בעיות מוטיבציה, להפך, אני אומר, אם הוא החליט לו לצאת, כנראה שזו הייתה החלטה ממש טובה, וטוב שהוא החליט אותה, וזה יפה אפילו שהוא החליט אותה. כי זה בניגוד למוטיבציה שלו.
כן, קשה.
כן. אז אני מפריד רגע בין, בין אוכלוסיות שונות, כן, בהקשר של מוטיבציה, כי בסוף, בסוף זה העניין, בסוף הכל מתנקז למוטיבציה. אז כן, בהקשר של לא לצאת לאימון, או לצאת לאימון לקצר, או לעשות האימון יותר קל, אני תמיד בעד, אם זה באמת ענייני ומקצועי וקשור לבריאות, לבטיחות, דברים כאלה, ולא קשור לענייני מוטיבציה. אוקיי?
כן.
כאילו... אתה יודע, גם אנשים לפעמים אומרים לי, לא הספקתי לעשות האימון כמו שהייתי אמור, אני אומר, מה זה לא הספקתי? כאילו, תקום חצי שעה קודם, תספיק. אם הילד שלך התעורר, וזה היה לך איזה בלטם, וכאילו, היה חולה, ברור, אבל אם זה סתם, אתה יודע, מה זה לא הספקתי? תכנן את היום שלך יום קודם, ותספיק, כאילו. אתה מבין? תקום ב4.
נכון.
אז אני, אתה יודע, אני באמת, לאורך השנים יצא לי לאמן המון אנשים. אז אתה רואה את הקורלציה בין איכות הביצוע של התוכנית לבין בסוף הרמה שאנשים מגיעים אליה ובסוף גם התוצאות בתחרויות. ולפעמים התוכנית היא אותה תוכנית, אתה מבין? זה לא שהתוכנית היא אותה תוכנית או... זאת אומרת, לא משנה, היא לא אותה תוכנית, אבל היא דומה, היא קרובה, היא באותה רוח. פשוט אחד עושה אותה טוב, ואחד עושה אותה פחות טוב, ואתה רואה את זה בסוף בשיפור של אנשים, ביכולות של אנשים, מגיעים אליהם, ואני, אתה יודע, אני כל פעם רואה את זה מחדש, וזה... אני אומר לאנשים, תקשיבו, תצמדו לאנשים שאתם רואים שהם מאוד רציניים, והם מתאמנים טוב, ופשוט תלמדו מהם להתאמן.
כן.
לא רק תתאמנו איתם בקטע של המשכו אתכם וזה, פשוט תלמדו מהם להתנהל ולהתאמן. אתה מבין? אני מתכוון, כאילו, זה הרבה דברים קטנים, אבל זה איך שבן אדם, אתה יודע, סתם, נגיד, אני מגיע לתחרות באשקלון, אז מתי הבן אדם הגיע, איך הוא, איך נראה הדברים שלו, איך הוא מסדר את הציוד שלו בשעת החלפה, הוא עושה חימום, לא עושה, כאילו, אתה מבין? כאילו, בסוף אתה רואה את החבר'ה בטופ, הם עושים את הכל טוב, מדויק, ברצינות כאילו.
ברצינות, מה שאתה אומר.
כן. החבר'ה הפחות, הם פחות. ואז אתה יודע, אומרים, או גנטיקה, הגיל, אז אני אומר, חבר'ה, זה לא הגיל ולא הגנטיקה. תסתכלו טוב, ותהיו כנים עם עצמכם, ויש פה עוד פקטור, אתה מבין? כאילו...
כן.
אז, ובהקשר הזה, אתה יודע, דיברנו על סנדרס, ששוב התאמן תקופה ארוכה עכשיו בלי מאמן, וחזר עכשיו להתאמן אצל מאמן, כי הוא פשוט היה כל כך גרוע באיירומן טקסס.
זהו, הסכמת את זה בסוף הפודקאסט הקודם, היה שמועה שזה מה שקרה, זה מה שקרה.
כן, כן, אז הוא חזר להתאמן אצל מיקל אידן, אח של גוסטב אידן, אלוף העולם בחצי ובמלא לשעבר, ו... וגם ג'ימי רידל, שסיים בעשירייה הראשונה באליפות העולם באיש ברזל בניס, וגם באליפות העולם בחצי, והתאמן, החליט שהוא כבר לא צריך מאמן.
זה קטע, כי טוב, סנדרס זה בגיל שלו, כבר סנדרס חצית מבוגר כבר, אבל רידל עדיין בן 20 ומשהו לדעתי, הוא די צעיר, בגיל כזה להחליט את זה, גם ההחלטה, אתה יודע, די מוזרה, אבל גם נהיה שהוא התאפס על עצמו.
מהר הוא
התאפס. מהר מאוד, וטוב שכך. רני לי שתי תחרות אחרון דברות שלו לא הלכו כוח טוב. גם עכשיו באפריקה, דרום אפריקה זה היה. גם שם שהוא נפל, שם זה סרטון, אתה יודע, הרבה ראו את הסרטון הזה.
כן.
כן, שמע. אני אישית פחות מחבב אותו כמתחרה, אבל באמת אני כן שמח שהוא נראה, אתה יודע, התאפס על עצמו, ותשמע, בוא נגיד ככה, זה שלב נכון להבין את זה, אני חושב, כי יש עוד הרבה, הוא כן ספורטאי מאוד מוכשר, ונראה לי כן יש לו עוד קריירה ארוכה לפניו, ואנחנו נשמע עליו עוד הרבה.
כן.
ומי המאמן שלו?
מיקל אידן.
נכון.
הקטע הוא שג'ימי רידל זה דבר מעניין, כי הוא פשוט התחיל להתפזר. עכשיו, למה הוא התחיל להתפזר? כי הוא נהיה טוב, הוא הצליח בכמה תחרויות, ואז, אתה יודע, התחילו חסויות, והתחיל היוטיוב, והוא פשוט התחיל להתעסק בשטויות, בחסויות וביוטיוב, נכון, וקצת פחות בלהתאמן.
מאז ניס כאילו, מאז ניס הוא התחיל, כן.
ואז גם הוא התחיל להתאמן לא מסודר, עזב את המאמן שלו, והתחיל, אתה יודע, אתה מכיר את זה, אתה מתחיל לחפף ולזייף וזה, ופתאום הכל קורה, אתה מבין, הכל קופץ עליך. יאמר לזכותו שהוא היה מספיק חכם כדי להבין את זה מהר.
כן, אגב, צריך להגיד שגם מיקל הוא גם מאמן של סולוויג, שזאת אלופת העולם בנשים.
כן.
אז שמע, יש לו חתיכת, גם יש עוד לא עוד כמה פרו.
רודי ון ברג.
כן, כן, כן. ממש נהיה רציני. תשמע, הוא תמיד היה רציני, כן, אבל פתאום שהוא ככה זוכה לצמיחה כזאת מחדש. האמת זה מפתיע אותי, אבל יפה מאוד. טוב, בואו נחזור קצת עוד לנושאים מקצועיים. בואו נדבר קצת על החשיבות של השינה להתאוששות וביצועים.
כן, כן.
שיש פה קונצנזוס נראה לי, לא נראה לי.
לא, אתה יודע, שמעתי איזה פודקאסט לפני כמה ימים, דווקא שקשור באופניים, דעתי זה היה, ואולי זה היה של טריינר רוד. והוא ראיין מישהו ושאל אותו, תדרג לי את הדברים הכי חשובים כדי להגיע לרמות גבוהות באופניים. ואחד הדברים היה תזונה ואחד שינה, ושינה היה מדורג מאוד גבוה, מאוד גבוה.
שמע, אתה יודע, זה מהדברים האלה שכאילו זה ברור לכולם, ואפרים אני מגיש שאנחנו מסתכלים על ספורטאים מקצועיים, וזורקים שעות שינה, מספרים שמבחינתיים עזויים, כן? אני לא רואה, אתה יודע, אם יש לך ילדים, יש לך עבודה, ויש לך לחץ בעבודה, או... אבל כן, שמע, שאין לך את זה יחסית, ואתה כן... כמו שאמרת, אולי זה גם חלק מהלהתאמן ברצינות, מהדבר הקודם שדיברנו.
כן.
אז כן, בוודאות שעות שינה, זה משהו שאתה מרגיש, ביום וגם לאורך זמן.
תשמע, אין דבר יותר טוב להתאוששות משינה. כמובן, תזונה זה פקטור חשוב, ונוזלים ומלחים וזה וזה וזה, הכל הכל נכון. בסוף, המקצוענים, מה שהם הכי מקפידים עליו זה שינה. הם גם בדרך כלל ישנים בצהריים, אבל בוא נגיד, הם ישנים ביממה לפחות 8-9 שעות בשאיפה. כי בסוף אין מה, זאת הגוף מתאושש הכי טוב בשינה, והוא נבנה הכי טוב בשינה, והורמונים והכל, וגם המוח. וזה חלק מהעניין של להיות ספורטאי טוב, להקפיד על השינה כמה שאפשר. זה גם קצת עניין של אופי וגנטיקה וזה, כי יש אנשים שנגיד יכולים לישון בכל מצב, אני מקנה בהם, כי אני בדיוק בקוטב השני. אני בן אדם שישן מעט, ישן גרוע, כל דבר מהיר אותי, אני לא יכול לישון בטיסות, כאילו, אני ממש לא טוב בשינה, כאילו. שינה זה חולשה שלי, לא חוזקה שלי, ואני מקנה באנשים שיכולים לישון בכל מצב. ואני חושב שזה מאוד פוגע לי בתשושות. אם הייתי יותר, יותר good sleeper, כאילו, הייתי better athlete, כאילו. אני באופן טבעי ישן מעט, כאילו, ולא...
זהו, כאילו, איך לשפר את זה? טוב, יש כל מיני כדורים וזה, אנחנו לא, אבל זה לא... אתה לא רוצה לקחת כדורי שינה, אבל יש כל מיני תוספים מסוים שאפשר לקחת, שכן עוזרים, כאילו, ככל... כל הזמן מדברים את זה, שזה כן עוזר לך לשינה, כן לישון טוב.
כן.
האם זה באמת עוזר?
תראה, יש דברים שעוזרים להירדם, ויש דברים שעוזרים לישון. זה שני דברים שונים. כלומר, יש אנשים שהבעיות שינה שלהם זה שקשה להם להירדם, ויש אנשים שאין להם בעיה להירדם, אבל לא ישנים טוב, לא ישנים הרבה. אני לא בן אדם שיש לי כל כך בעיה להירדם. אני פשוט מתעורר באמצע הלילה, או מתעורר נורא מוקדם בבוקר, ולא מצליח לישון יותר, כאילו. למרות שאני אומר, אין לי שום סיבה
לקום. מתי אתה הולך לישון? באיזה שעה? לא רוב?
נגיד סביב 10. כן. עכשיו, אני לפעמים אומר, אוקיי, אין לי שום סיבה לקום לפני 6. הכל טוב, אני יכול לישון עד 6. אין לי שעון מעורר, אני לא צריך למהר לשום מקום בבוקר, הכל טוב. אין מצב שאני מצליח לישון עד 6. ממש לא.
בגלל זה, אתה יודע, זה בדיוק מה שאתה אומר, ואני חושב שדווקא רוב האנשים הרגילים הם יותר כמוך, בגלל זה תמיד מפתיע אותי לראות את הסרטונים האלה של סנדרס נניח, שאתה רואה שיושן שם איזה 8, 9 שעות, 10 שעות.
כן.
יום אחרי יום, וואו, זה כאילו... אני לפעמים מרגיש שזה כמו איזה שריר שצריך לעבוד עליו. ממש צריך לעבוד על זה כדי להצליח להעריך את השינה. כאילו באופן טבעי באמת להצליח לישון ככה כל יום. וואו, אני... אין לי מושג איך עושים את זה. חוץ מתוספים וכל מיני דברים אחרים שאתה צריך לקחת בנוסף. לא יודע, אולי... לא יודע, תשמע, זה בסוף גם קשור למזג אוויר, ואני כן יודע שגם אפשר לעשות כל מיני דברים נניח בחדר, לא יותר להחשיך את החדר, יש מלא, יש כל מיני דברים סביב זה, אתה יודע, זה גם המסך טלפון, שאפשר, אתה יודע...
כן, אפשר להיכנס לזה רגע, לדברים, פקטורים שמשפיעים על שינה. אז כמו שאמרת, הטלפון והתאורה בחדר, כאילו שיהיה כמה שיותר חשוך, טמפרטורה לגמרי, כאילו... רוב האנשים ישנים יותר טוב בחדר יחסית קריר, כאילו, ולכן גם בחורף הרבה פעמים ישנים יותר טוב מאשר בקיץ. המזגן, יש אנשים שישנים מעולה במזגן, יש אנשים שמייבש אותם. אני למשל קם באמצע לילה עם פי יבש, כאילו, שאני ישן עם מזגן. המסכים לפני השינה, זה בטוח לא עוזר לאיכות השינה והכל, גם להירדם וגם אחרי זה. אתה יודע, גם המזרון, הקרית, כל דבר, הסמיכה, כל דבר משפיע, אבל... מבחינת תוספים, תשמע, יש הרבה אנשים שמגנזיום עוזר להם להירדם. שוב, אני גם משתמש במגנזיום, אני לוקח מגנזיום לפני השינה. גם אתה לדעתי. אתה משתמש באבקה, אני חושב, אני משתמש כן. בקפסולה. אבל זה אותו דבר. אז להירדם אין לי בעיה, אבל הבעיה שלי זה יותר משך השינה. לפני כמה שנים עשיתי ניסוי עם החבר'ה מברה, עם שרון, זיכרונו לברכה מברה, ולקחתי תמצית ולריאן, שהוא איזשהו מיצוי שהוא הכין לי, וניסינו לעשות שבוע של מעל 80 ציון שינה, ממוצע. והצלחתי אז, בקיץ.
אני זוכר את זה, נכון?
כן, כן.
כן.
אז גם היום אני מנסה להגיע לשבועות שהגרמין נותן לי מעל 80 ממוצע שבועי, כאילו, זה השאיפה שלי. יש שבועות שאני מצליח ויש שבועות שפחות. אני יודע אישית מה משפיע לי על איכות השינה ועל משך השינה. אימונים, כשאני מתאמן יותר אני ישן פחות טוב. אם אני בעומס אני ישן פחות טוב. אם הרגליים שלי כואבות אני ישן פחות טוב. דווקא כשאני לא מתאמן, אם אני עכשיו שבוע נגיד ינוח, אני מתחיל לישון יותר טוב.
ברצינות.
כן, כי מה שקורה הרבה מהאימונים, במיוחד מתאמן בעצימות גבוהה, אז אדרנלין וזה, וכל מיני הורמונים שהם ממש לא טובים.
למרות שאתה מתאמן בבוקר, אתה מתאמן ורואה, אתה לא מתאמן בערב.
עדיין, עדיין. עכשיו, אם אני מתאמן בערב, זה מחסל אותי. אם אני מנסה להתאמן כמוך, אני לא ישן כל הערב. לא, באמת. אם עכשיו אני עולה על הטריינר ב-7 בערב, 8 בערב, גם אם אני עכשיו אעשה את כל האימון בדופק נמוך וזה, אני לא ישן בלילה. אני אישית, כאילו. אני פשוט לא ישן בלילה. אפילו אם אני עושה סאונה בערב, אני לא ישן טוב.
וואו, עד כדי כך.
אם זה מראים לי את הדופק ואת האדרנלין והכל, אם אני עושה סאונה הרבה זמן, כן. אוכל מאוד משפיע על השינה. במיוחד שהמתבגר. למשל, אנחנו יודעים שהרבה אנשים בשר בערב, במיוחד בשר כבד, הוא משפיע עליהם לרעה על השינה. גם לי. אני, אם אני לא אוכל פחממות, אני ישן פחות טוב. אם אני לא אוכל פחממות בחלק השני של היום, אחרי צהריים בערב, כאילו, אני ישן פחות טוב.
אז קטע.
ממש, כן. אני יודע שאני חייב לאכול פחממות. אם אני אוכל סלט וביצה וזה, ולא אוכל, נגיד, איזה לחם או משהו, אני פשוט לא ישן טוב.
מעניין.
כן. למדתי עם השנים, כאילו. אלכוהול לא עושה טוב לשינה. הוא לפעמים עוזר להירדם, אבל הוא לא עושה טוב לשינה. אנחנו יודעים את זה דרך ה-HRV, שיש היום, נגיד, בגרמין, בכל השעון הספורט, שהאלכוהול משפיע לרעה על ה-HRV, כאילו, אז אתה יודע, הוא משפיע גם לרעה על השינה. למרות שאנשים כאילו תמיד אומרים, אני אשתה קצת יין, אני הולך לישון, זה... יכול להיות שאתה תירדם מהר, אבל לא בטוח שתישן טוב בלילה. אלה המדדים שאני מכיר, כאילו, שגם באופן כללי וגם משפיעים עליי באופן אישי, ובאמת, כשאני מצליח לנהל אותם טוב, וכשאני מצליח לייצר לילות של לפחות 6 שעות במקרה שלי, שזה אחלה מבחינתי, של שינה טובה, אני פשוט מרגיש הרבה יותר טוב, כאילו, בבוקר, וגם לאורך זמן. וגם, אנחנו יודעים, פחות פציעות, פחות מחלות, פחות אוברטרנינג, מערכת החיסון מתחזקת, הכל, כאילו. שוב, זה מאוד אישי, אבל בוא נגיד שזה גורם שיחסית אפשר לשלוט עליו. עכשיו, אנשים אומרים לי, מה זאת אומרת? אני אומר לאנשים, אני רוב המשחקי כדורסל וכדורגל שאני רואה, אני רואה מחצית. אוקיי, אתמול בערב ראיתי משחק כדורסל, מחצית. נורא רציתי לראות המחצית השנייה. אבל פשוט הלכתי לישון. ויתרתי על המחצית השנייה כדי ללכת לישון, כי אני יודע שאם אני לא הולך לישון, אני פשוט לא ישן מספיק טוב, ואז אני... לא טוב לי. אז יש אנשים שקוראים לזה הקרבה, אני לא מקבל את המילה הזאת. אני קורא לזה החלטה, או לא יודע. אתה מבין מה כן? או תיעדוף.
אני חצי מסכים איתך, אני חצי איתך. כאילו, כן? משחקי כדורגל, כן. תשמע, טוב. תראה, יש כאלה שזה החיים שלהם, וזה קשה, אתה יודע. אני לא יודע, לקחת את זה, כן, אבל כן.
לא, סתם כדוגמה, אתה מבין כל אחד מה שאוהב לעשות.
כן, כן, אבל תראה, כאילו, לאורך זמן, כמו שאמרת על הרצינות שדיברת מפני זה, מישהו רציני, אז אני כן מצפה, אני כן יכול לקרוא לזה הקרבה, אתה יודע? אני כן דווקא מסכים על הקרבה.
אוקיי.
אבל... כן, תשמע, לא אורך זמן, תראה, בסופו של דבר, אתה כן, אני מניח שרוב האנשים, אתה יודע, הם לא, בסופו של דבר, זה לא יכול להתנהל כמו רובוט, כל הזמן, זה ככה אתה פחות מרגיש לי, אז אתה כן צריך כאילו לבחור את הקרבות שלך, בוא נגיד ככה, אז... אז אולי לא משהו לאורך זמן, אבל כן, אני מסכים, אם אתה באמת רוצה להיות רציני, ואתה כן מבין שהשינה משפיעה על הביצועים שלך, ואני לא מכיר מישהו שיגיד לי שלא, בסופו של דבר, אם תשאל מישהו, אני לא מכיר אחד שיגיד לי שלא, השינה היא לא, אתה יודע, לא, זה לא פקטור, נכון? זה לא... אז כן, תראה, אז שאתה פחות מתכונן למשהו, אז כן, אני מצפה שמישהו יעשה את זה וילך, כן, אישן מספיק בשביל לבצע כמו שצריך.
כן.
לאורך זמן כמוך.
לא, ברור שיש תקופות שאני משחרר ויש ימים ואירועים מיוחדים וזה, אבל בשוטף אני משתדל בעשר הולך לישון לכל המאוחר, כי אני פשוט יודע שאני לא ישן עד מאוחר, גם כי אני צריך לקום להתאמן, אבל גם כי אני גם לא יודע לישון עד מאוחר. אז עדיף לי ללך לישון בעשר ולדעת שגם אם אני ישן עד 4:30-5, זה הרבה, זה סבבה מבחינתי, כאילו, אתה מבין? זה... אז זו החלטה, אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש שאתה, וואה, בסה, אני רוצה להישאר לראות משהו או זה, או לא משנה, ואני הולך לישון.
כן. אגב, אתה יודע, עם כל הדיבורי שינה האלה, הזכרת לי בגרמין, שזה פיצ'ר כזה, שאומר לך כמה אתה צריך לישון. אתה יודע, תמיד אנחנו פרגנים לפיצ'רים של גרמין, אבל דווקא פה, הרבה פעמים מרגיש לי שהפיצ'ר הזה לא קשור לכלום. נותן לך כל מיני שעות, שאתה צריך לישון 11 שעות, 12 שעות, זה לא מציאותי.
בעולם מושלם.
בעולם מושלם. יכול להיות. תמיד מספרים שאתה מקבל הם יחסית בעולם מושלם, ולא מכיר הרבה אנשים שבאמת יכולים לעמוד בהם, חוץ ממקצוענים שחיים את זה, אבל כן, תשמע, שינה היא הכל, באמת, בסוף. כן. טוב, היה לנו את הג'ירו עכשיו, ממש עכשיו.
כן, ראית קצת?
כן, יצא לי לראות ממש טיפה. תשמע, ג'ירו בסימן יונס, אני לא יודע איך לקרוא לזה, לא?
כן, כן, אם היית צריך לדרג את הג'ירו הזה מבחינת רמת המתח והעניין שהיה אצלך, איפה היית מדרג אותו מ-1 עד 10?
תראה, יונס בשנים האחרונות פחות היה, אתה יודע, בלט נקרא לזה ככה, פציעות, לא יודע, ופה הוא כאילו, אתה יודע, מוביל... אתה יודע, ממש בקדמת התחרות, אז אולי זה יכול להעיד על התחרות עצמה. אז פחות, נכון? אתה חושב אחרת?
אני יחסית ראיתי די הרבה, אבל אני יכול להגיד לך שכל הזמן עשיתי משהו מקביל, כי זה פשוט היה משעמם. היה פשוט מרוץ משעמם. גם המסלול היה מאפן השנה, היה מעט עליות, ולא היה הרבה קטעי טיפוס כאילו רציניים עם סיום בעלייה וזה. וגם פשוט לא היה תחרות, זה כאילו אמרנו, אם יונס לא ייפצע או יהיה חולה או זה, הוא מנצח. עכשיו השאלה בכמה הוא מנצח ומתי הוא לוקח את החולצה הוורודה, ומה שחששנו שיקרה וחשבנו שיקרה אכן קרה.
כן.
היה פשוט מרוץ מאפן.
כן, כן, מסכים. ושמע, הוא עדיין כתב עכשיו את כל התארים, נכון?
שלושת
התחרות הגדולות.
כן.
כן, שמע, אני מניח שיש גם כאלה, אתה יודע, בזמן האחרון, אתה יודע, היה לנו הרבה פיצוצים, היה לנו הרבה תחרות מעניינות, אני מניח שאתה לא יכול לשמור את זה כל הזמן לאורך זמן שזה יהיה ככה,
כן.
אבל כן ויש שבמרוץ יחסית כל כך ארוך, שאין לך איזה משהו, אתה יודע, יותר מדי נקודות מתח כאלה, כמו שאנחנו, בדרך כלל יש, כן, אז אין לנו באמת נראה לי יותר מדי להגיד על זה, נכון?
כן, היה מרוץ באמת, אתה יודע, קצת פושר כזה, לא כזה מעניין, עוד פעם, לא מבחינת המתחרים, לא מבחינת המסלול, אתה יודע, אבל אנחנו יודעים שיונס הוא, כשפוגצ'ר לא נמצא, הוא הרוכב הכי טוב שיש.
כן, בדיוק, אמרת את זה.
עכשיו בוא נראה מה יהיה בטור, אתה יודע. נראה שההכנה של פוגצ'ר, של וינגוגרד השנה היא יותר טובה, כי בשנים האחרונות באמת כל פעם לא פציעות ועניינים ותאונות, אבל עדיין זה נראה כאילו פוגצ'ר הוא רמה אחת מעל.
כן, בדיוק. אני...
בעצם היום יש 3 רמות באופניים.
רמת פוגצ'ר.
פוגצ'ר, יש וינגוגרד, ואז יש את כל השאר, שנראה שהפול סקסס הזה הוא הולך להיות, אתה יודע,
כן.
היחידי שיכול להיים עליהם, אבל באמת...
נראה לי שהולך להיות כמו שחזור של הג'ירו לפני כמה שנים, אני חושב, שגם זה גם היו רק שניהם, וכן. בוא נראה. טוב, חוץ מזה היה את ה-Unbound Gravel.
וואו.
בוא נדבר על זה.
חתיכת אירוע. תשמע, Unbound, דיברנו עליו כבר בעבר, אבל...
גם זה אירוע שרצת להשתתף פה בעבר.
הייתי רשום, כן.
כן.
בעצם זה האירוע של הגרבל בעולם. תחרות גרבל שקיימת 20 שנה בארצות הברית, שנחשבת להתחרות גרבל. בוא נגיד, זה אליפות העולם הלא רשמית בגרבל לצורך העניין.
תגיד כמה קילומטר זה?
יש שם כמה מקצים, אבל המקצה המרכזי הוא 200 מייל בערך. כאילו, כל שנה משנים קצת למסלול, השנה זה היה 207 מייל. יש שם גם מקצה יותר ארוך של 350 מייל, אבל הוא פחות נחשב מרכזי. ויש גם מקצה יותר קצר של 100 מייל, ואפילו מקצים של 50 ו-25 מייל, אבל המקצה של המקצוענים זה 200 מייל. שם זה כאילו התחרות. וגם אצל החובבנים, 200 מייל זה כאילו מקצה הדגל, מה שנקרא. תחרות שאתה פשוט לא יכול להירשם עליה, כי פשוט היא סולד אאוט בשנייה וחצי.
צריך סלוט או משהו כזה?
לא, אבל פשוט...
פשוט ניכר, כן.
4,000-5,000 איש בדקה. מאוד קשה להירשם. בעצם נחשבת לתחרות הכי יוקרתית בעולם הגרבל, מרוץ חד יומי, שאולי אפשר להשוות אותו קצת לפרי רובה, מבחינה הזאת שכל שנה יכול להיות לך או אבק נוראי, או גשם נוראי, או גם אבק וגם גשם, וגם בוט, וגם חם, וגם קר.
אבל,
וגם...
אבל נוראי ממש.
נוראי ממש. יש כמה מהדורות מפורסמות, 2015, 2023, זה השנה שהייתי אמור להשתתף, לא נסעתי כי נפצעתי. השנה גם תיכנס לקטגוריה הזאת. התחרות הייתה לפני יומיים, בשבת, ופשוט היה בוץ נוראי.
שמע, שלחת לי, אתה יודע, ברגע שאתה פותח סרטונים, שלחת סרטונים, פתחתי, וברגע שאתה פותח, זה מתחיל לתת לך סרטונים דומים אחרי זה משם. כן. אלוהים ישמור, אלוהים ישמור. אני אגיד לך, מה שהרג אותי שם זה הכמויות בוץ.
כן.
כמויות, אתה כנראה היה שם גשמים, והכל נהיה בוצי, אבל בוץ ברמות שמהר מאוד, זה פשוט תוקע לך את הגלגלים, נכון? זה פשוט נתקע לך בגלגלים, אתה צריך, אתה חייב לעצור, להוציא את זה כל פעם.
כן.
וזה קורה עוד פעם ועוד פעם, וזה... שמע, גם כתבתי, חניה לי בשלב מסוים, זה מאבד את, אתה יודע, זה כבר מאבד מהערך של התחרות. אתה כל פעם צריך לעצור להתעסק בזה, לא? זה...
אני מסכים איתך, אני אם אני הייתי מארגן את ה-unbound, הייתי משנה את המסלול או משנה את התאריך, כי כשזה קורה פעם בעשר שנים, זה נחמד. זה מוסיף למיתולוגיה של האירוע, וכמו באיסרמן, אתה יודע, מהדורת 2009, 2012, זה. אבל כשזה קורה יותר מדי, זה כבר בעייתי, כי... וכבר מוציא באמת קצת חלק מהספורטיביות של המרוץ. יותר מדי תקלות, יותר מדי הליכה ברגל.
כן, ואתה יודע, אני הסתכלתי עוד על סרטונים של הרוב מקצוענים, כן? חבר'ה חזקים שחווים מקדימה, ואתה רואה מה קורה להם, ואז אתה אומר, כאילו, אוי, כאילו, מה עם הקבוצות גיל?
בדיוק.
מה קורה שם? כאילו, מה, כמה אתה הולך ברגל בסוף? יש מלא מקורא שאתה לא יכול לסתור שם, אתה רואה מקצוענים נכנסים לתוך שלוליות ענק, כמו בריכה.
כן.
ושמע, לא נראה לי שהשלולית הזאת גם חמה. זה נראה לי כפו. וואו, זה נראה, אתה יודע, כאילו איזה גיהנום.
לא, לא, זה לגמרי.
ממש ארמגדון כזה, ש... ממש, לא יודע, אני גם שואל את עצמי, כמה עולה תחרות כזאת שאתה משלם עליה? זה לא איזה 200 יורו דולר, כאילו זה הרבה יותר קר, לא?
לדעתי זה 400 יורו הרשמה, משהו כזה.
זה מבאס, אתה יודע, להגיע לתחרות כזאת, ושמע, נניח אתה היית צריך להשתתף משהו כזה, אתה הרי טס לשם, זה חתיכת סיפור.
ב-2023 שברתי את צוואר הירך ולא נסעתי, ואז היה את השנה עם הבוץ הזוי הזה שכולם הלכו ברגל, ישבתי וראיתי את התחרות ואמרתי, בוא, אני מרגיש כמו ההוא שלא עלה על מטוס שיתרסק. שאיחר לטיסה והמטוס התרסק. ככה הרגשתי.
שמע, ממש ככה, כי לא, כל סרטון שאני רואה שם, זה נהיה פשוט יותר גרוע מהסרטון הקודם. גם בוא, שלחת לנו אתמול גם את הטבלה הסופית של המסיימים שם, נכון? ומה אחוז המסיימים? בוא תגיד.
תלוי באיזה מקצה, אבל כן, היו מקצים שיש אחוזי סיום יפים כאילו, לא הרבה DNF'ים. ויש מקצועים שיש הרבה DNF'ים. אצל המקצוענים, נגיד, היה איזה 30% DNF, שזה הרבה. במקצוע של 350 מייל היו המון DNF'ים. כן, בגלל הבוץ, אתה יודע, פשוט הרבה אנשים נתקעים ותקלות וזה, פשוט לא יכולים להמשיך לרכב, אז מתי אישו חותכים.
כן, אני האמת שהייתי מופתע שהיינו אפילו יותר DNF'ים, ממה ש... מהמתמות שראיתי. תגיד, יש קאט-אוף לדבר הזה?
לדעתי יש קאט-אוף.
כי אם אתה יודע, נופל בתנאים כאלה שאתה צריך ללכת כל כך הרבה, מתי אתה מסיים?
כן, אני לא זוכר אם יש כאילו מה קאט-אוף בכל מקצה, אבל יש שם המונח שנקרא Beat the Sun, שנגיד ב-200 מייל הם מנסים להגיע לפני החושך, כאילו החובבנים לסיים לפני החושך, ויש שם עוד מקצה שלדעתי זה כאילו לנצח את הזריחה של יום אחרי, מי שעושה 24 שעות.
וואו.
עוד כאילו קטע. תחרות קשוחה, ממש. יש ישראלי אחד שעשה אותה, אלכס, כן? הוא עשה, אני חושב, איזה 17-18 שעות, אולי פחות, אני לא זוכר בדיוק. אז כן, ו-Unbound, השנה ראינו יותר קטע קבוצתי, של תחרות שהפכה להיות יותר קבוצתית, ויש כמה קבוצות של בעצם חברות אופניים וחברות ביגוד וזה. אז
שזה גיוני שזה יקרה. אני בטוח שמי ש... אני לא אגיד נולד לתוך הגרבל, אבל אתה יודע, התחיל עם זה, שזה כאילו מעצבן הרבה אנשים, אבל כאילו זה הדבר, כאילו מהשנים האחרונות אנחנו רואים שזה כאילו הולך לשם, נכון?
כן.
זה כן, כאילו נהיה תחרות של קבוצות.
כן, בשנה שנתיים האחרונות זה ממש נהיה ככה, והשנה הספשאלייז באו עם כוח אש מטורף, גם בגברים וגם בנשים, לקחו את הרוכבים הכי טובים בעצם. ובסופו של דבר, באיזשהו שלב הגברים, היו שני חבר'ה של ספשאלייז מקדימה, אחד קוראים לו מדס ואחד קוראים לו קיגן, ולמדס הזה, שהוא היה יותר חזק מביניהם ביום הנתון, היה לו איזה פאנצ'ר נוראי כזה, נקרא לו הצמיג, והם עצרו ביחד, ניסו לסדר את זה, לא הצליחו. אז קיגן, שהוא נחשב הרוכב גרבל אולי הכי טוב בעולם, בקטע הזה, אמר לו, תשמע, אין לי רגליים, אתה במצב טוב, קח את הגלגל שלי ונסע. החליפו גלגל, ומדס הזה המשיך, ובאמת ניצח את התחרות, וקיגן בסוף הצליח איכשהו לשים פנימית ועניינים וזה, והמשיך וסיים חמישי.
וואו.
כן. אבל זה היה ממש טים טקטיקס, כאילו, ביג טיים. זהו, גם הבחור שני, שהגיע שני, הוא בחור מהקבוצה שלהם, מאט בירס, שגם ניצח כמה פעמים את הקייפ-אפיק. ובנשים ניצחה סופיה, עוד רוכב של ספשאלייז, שהיא גם הייתה פה באפיק ישראל. קיצר, הם באו עם כוח אש רציני, יש גם איזו חברת ביגוד שנקראת פאנורמל, שיש להם גם קבוצה מאוד רצינית, וגם לרפה, וקיצר, מתחיל הקטע של הקבוצות.
מסחר.
טרק, לטרק יש קבוצה טובה, אתה יודע, כאילו, בגרבל משקיעים, כאילו, וזה. לטוב ולרע, כן. מתחיל להיות קטע קבוצתי.
אני חייב להגיד לך שאני אוהב את הקטעים האלה, יש את הפיטסטופ הזה, אני קורא לזה, שאתה רואה את המוצרים, אתה יודע, הם מלאים בוט, עוצרים, הם עושים להם כמו בתחנה של פורמולה 1 כזה,
כן.
עושים להם טיפול מהר כפי של האופניים,
כן.
מציידים אותם מחדש, ופוף, משגרים אותם לדרך, זה נהיה מגניב להלאה.
זה מטורף, ושתדע, יש שם המון תאונות בתחנות האלה.
אה, באמת?
כן. כי הם לפעמים מגיעים איזה 30 חבר'ה ביחד, וכל אחד מנסה לעצור ליד העמדה שלו, ויש שם הרבה תאונות. ואז הם מנסים לחזור לרכב, וקיצר, יש שם הרבה סלט, דווקא במקומות האלה.
מגניב. טוב, בנוסף עוד הייתה איזו תחרות, האמת זה כבר די מזמן, הקוקודונה 250 מייל, זה אולטרה שטח כזה מאוד רציני. הבנתי שזה 254, נראה לי אפילו זה קצת יותר, והפעם ניצחה שם אישה. היא גם ניצחה בעצם גם את כל הגברים, נכון? ודעתי גם שברה את השיא של המסלול בכלל.
תקשיב, ראיתי כמה סרטונים, וואו, ממש מדהים. היא רצה מדהים, והיא פשוט רצה ורצה ורצה ולא עצרה, היא ממש כמעט לא עצרה. הכניסה כמות מטורפת של קלוריות, של סוכרים, פחמימות, היא עובדת עם Precision Hydration, והם עשו שם כמה גם... סרטונים, וגם שלחו, היו אנשי צוות של פרסיז'ן שליוו אותה. ממש תזונאים שהיו איתה כל הזמן איתה? שם, כן.
וואלה.
הם עשו פרויקט מאוד יפה. קיצר, זה אירוע היסטורי. כי שאישה מנצחת ככה במרוץ כזה משמעותי.
היא גם שבני את השיא שם של המסלול, בפאר, כן. כאילו לא במשהו, כן. לא בקצת, בשעות, משהו מאוד רציני. מדהים.
אנחנו יודעים שנשים באירועי אולטרה הן הרבה יותר קרובות לגברים מאשר בתחרות קצרות. ככל שהתחרות ארוכה, הפער בין גברים לנשים הוא הולך וקטן. אפילו אומרים שבאולטרה סופר ארוכים יש לנשים יתרון מסוים בגלל המבנה האנטומי והאחוזי שומן יותר גבוהים והכל. והנה, קיבלנו הוכחה.
כן.
וזה היה מדהים. באמת סופר יפה לראות את זה. ובכלל, הקוקודונה הזה, זה מרוץ שהוא כולה קיים 5 שנים, והוא הפך להיות מרוץ מטורף מבחינת מרכזיות. ובכלל, אני חושב שכל מה שקורה עם האולטרות שטח, גם באמריקה וגם באירופה, צריך לעקוב אחרי זה, כי זה, התחום הזה...
כן, מפתח. זה תפס ממש תאוצה.
כן.
אבל כמו שאמרת, בעיקר באירופה ובאמריקה, כן. אני פחות רואה את זה. אתה כן רואה בעוד מדינות, כן, אבל זה עדיין תמיד אותם כזה חברות משוגעים, אני לא יודע איך לקרוא לזה אחרת, אבל זה כן, זה כן נהיה יותר מוכר ויותר אנשים עושים את זה, אבל עדיין זה כאילו תחום מאוד איזוטרי, אפשר להגיד, נכון?
כבר לא כל כך, אתה יודע, שבוע שעבר ראיתי ביורוספורט, הם שידרו כמה מרוצים.
ברצינות?
כן.
לא הייתה אסטון שם ברומניה עם האולטרה...
לא, 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 הם שידרו כמה מרוצי אולטרה שטח כאלה של, מהסדרה של ה-UTMB.
באמת?
כן. עכשיו, תקשיב, אתה גם רואה במרוצים האלה, א', יש מלא משתתפים, וב', יש מלא קהל. תקשיב, כמות קהל על הערים מטורפת.
כן.
יותר קהל מכל טריאטלון שאי פעם ראית.
זה קטע, כן. אתה משהו ועובר בכפרים, ובאמת כמו, בוא נקרא, בטריאטלונים המפורסמים, או בתחרות באמת הגדולות, שאתה רואה ככה בכל הכפרים, זה, תשמע, זה בטוח מגניב, כן? ושוב פעם, 100 מייל, 160 מייל, זה לא קצת. אגב, אני שואל את עצמי, אתה עוד גם המנצחת, יואו, ברח לי השם עכשיו, אבל אחרי שאתה עושה סיק הזה, איך אתה ממשיך מכאן? תשמע, זה גם לא, כן. לא פשוט בכאלה מרחקים, היה לי מטורף לגמרי. אבל תשמע, התחור הזה, אתה יודע, הוא בהחלט מתקדם. בארץ אני דווקא מרגיש שזה קצת הלך אחורה, אני לא
נכון,
יודע.
נכון, זה בירידה. לפני 10 שנים היה פה כמה אולטרות בארץ, זאת אומרת, היו יותר אולטרות. היום יש את הספרטניון, שזה מרוץ בתכלס בהקפות בתל אביב.
אבל אני לא לוקח, אני כאילו, נכון, דווקא מרוץ כזה אני שם בצד, אני דווקא מדבר כן. על האולטרות ה...
שטח.
שטח, שטח, כן.
שהיה נכון. פעם, כן, נכון? היה פעם, הסובב עמק היה מאוד גדול, ועדיין יש סובב, אבל הוא כבר פחות גדול ממה שהוא היה פעם, ופחות אנשים רצים באותם מרחקים ארוכים, והיו עוד כמה מרוצים, אבל אולי זה יתפתח חזרה, אתה יודע, אולי זה...
כן, כן, אני חושב שבדרך כלל המגמות בעולם בסוף מגיעות גם לכאן, אז אני, כן, אני חושב שנראה פה צמיחה מחדש. שמע, גם בוא נזכור שהיה פה מלחמות, והמצב פה לא הכי יציב, אז אני גם קצת, אתה יודע, רואה השפעות של זה. טוב, בוא נדבר קצת על אינדיקציות לפוטנציאל ביצוע בתחרות.
כן, שמע, זה... היכולת לחזות, אם בן אדם יהיה טוב בתחרות, ולפעמים אפילו לחזות תוצאה, נגיד. אתה יודע, בדרך כלל אנשים מסתמכים על טסטים או על האימונים. אתה יודע, אומרים, אוקיי, 1 + 1 + 1 = 3, טבבה. אם בן אדם שוחק ככה וככה, נגיד רוכב ככה וככה, רץ ככה וככה, אז הוא שווה ככה וככה.
אתה מדבר עכשיו על מישהו שאתה מתח מהצד, או שמישהו אומר על עצמו בצורה לא אובייקטיבית? איך, איזה ניתוח?
שאלה טובה. מה אתה אומר?
בוא נדבר מהצד קודם.
מה אתה רואה מהצד?
תראה, אני חושב שמהצד אתה יכול להתייחס לזה בצורה הרבה יותר אובייקטיבית, ובסוף של דבר, אתה יודע, לנבא פוטנציאל של מישהו על סמך, אני מניח שאתה מסתכל על האימונים, ובכלל על ההתנהלות, ולאורך זמן, אתה רואה מספרים, ואז אתה יכול לנבא משהו. אבל כשאתה בתוך זה, ואתה צריך לנבא על עצמך לבד, אז לפעמים יש פה הרבה הטיות, לפעמים אתה חושב שאתה הרבה יותר טוב ממה שאתה, או דווקא לפעמים ההפך. לפחות ממה שאני ראיתי הרבה פעמים, אתה יודע, כשאתה מתאמן לתחרות מסוימת, אתה עושה אימונים דומים, אז אתה בערך יודע איפה אתה נמצא.
כן.
אבל מעיקרות שלי עם אנשים, ובכלל מה שראיתי, הרבה פעמים אנשים יכולים להעריך את עצמם בצורה אחרת, או שהרבה פעמים אנשים אומרים לעצמם, טוב, המסלול, הרי המסלול התחרות הרבה יותר מהיר, אני הרבה יותר טוב שם, ואז...
שכנוע עצמי כזה.
שכנוע עצמי, yeah. כאילו, אני חושב שיש הרבה מאוד, שאתה חושב על זה בעד, יש הרבה מאוד שכנוע עצמי בערכת פוטנציאל, יכולה להיות.
אז אני רוצה רגע, ברשותך, לדייק פה את העניין הזה טיפה. אפשר לדבר על הערכת פוטנציאל, ואפשר לדבר על הערכת ביצוע. אני אסביר לך למה אני מתכוון. אני אעשה לתרגם משפט באנגלית לעברית. המנבא היחידי לאיכות ביצוע בתחרות הוא ביצוע בתחרות. לא אימונים. אוקיי?
כאילו, כן.
הבנת מה אני לא?
אני מסכים עם המשפט הזה, כן.
הרבה אנשים מסתמכים על אימונים לחיזוי תחרות. עכשיו, זה הגיוני וזה מתבקש, וזה באמת מנבא טוב.
תראה, יש פה יחס ישר.
לפוטנציאל.
כן, כן, כן.
אבל זה לא מנבא טוב בהכרח לאיכות הביצוע. כאילו, כי יש אנשים שפשוט לא יודעים להתחרות, והם פשוט לא טובים באלמנט שזה שנקרא להתחרות. עכשיו, יכול להיות בן אדם שאתה רואה אותו, נגיד, אתה מנתח את כל האימוני שחייה שלו, כנס עכשיו לטריינינג פיקס שלו, ואתה אומר, שמע, זה בן אדם שיכול לשחות שעה באיש ברזל. כנס לכל האימוני אופניים שלו, סקל על הבטים, על הדופק, על המהירות, תגיד, שמע, הוא רחב במסלולים שהם די דומים למסלול של התחרות וזה, שמע, הוא יכול לרכב, נגיד, 6 שעות, בסדר? 30 כמש במסלול הזה. כנס לכל האימוני ריצה שלו בטריינינג פיקס, תגיד, שמע, הוא יכול לרוץ 3:45, סתם אני עכשיו אומר. טוב, שעה ועוד 6 ועוד 3:45 ועוד החלפות, אז זה 7 ועוד נגיד 4, הוא יכול לעשות 11 שעות עם החלפות, כאילו, עם הכל סבבה. זאת אומרת, הלאה, הוא שווה 11 שעות. סבבה. הפוטנציאל, נגיד, הפיזיולוגי שלו הוא סביב 11 שעות. הולך לתחרות, ואז יש 3 אפשרויות. אחת שהוא עושה 11 שעות, שהוא יצליח לתרגם את היכולת שלו מאימונים, באמת לכדי ביצוע בתחרות, שהביצוע בתחרות משקף פחות או יותר את היכולת באימונים. אפשרות השנייה שהוא יעשה 10.5, כי הוא יצליח להביא בתחרות איזה אקסטרה, ואתה יודע, בתחרות עם הטייפר והאדרנלין, והקצת תחרותיות וזה, הוא יצליח להוציא מעצמו יותר מאשר באימונים, הוא גם, שוב, הגיע פחות עייף והכל. אפשרות השלישית שהוא יעשה 12.25, וצפונה, נניח. למה? כי הוא התרגש, הוא עשה שטויות, הוא שכח לאכול, והוא לא התנהל טוב, והשתקמק לו, ונפל לו, וקרא לו, וקיבל פנלטי אולי וזה. מה אתה חושב הכי שכיח, כאילו, משלושת האפשרויות האלה? מה הכי קורה לדעתך?
3.
האפשרות השלישית.
בדוק. כן, לדעתי, כן. אני חושב שכן, כן. אתה יודע, אני מסתכל אחורה, לא אחרי שנים. כן, 3. חד משמעית, אני בכלל ספק.
כן.
כאילו, בוא נגיד, הכי קל לגרום לאפשרות 3 לקרות. אפשר להגיד את זה ככה? כאילו, באיזשהו אופן, כן?
נכון, אבל אתה מבין שהאימונים הם כן מנבא טוב לפוטנציאל, אתה מבין? כאילו, אני הרבה פעמים מסתכל על האימונים.
כן, אבל תמיד לכל אחד יש לנו חבר שהוא אלוף הארץ באימונים, נכון?
יש לנו הרבה כאלה.
יש לנו הרבה כאלה. אז כן, אז נכון, אז אתה יודע, אם האימונים האלה משקפים, אתה יודע, מה שאתה רואה בסטראבה, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה כאן, מה המספר הדברים האלה שאתה רואים בסטראבה, איך הם באמת בוצעו, מה באמת קרה שם, על סמך זה לנתח פוטנציאל, אתה יודע, לא יודע כמה פעמים כבר אנשים שלחו לי וראיתי מספרים וזה, ואני אומר, תקשיב, זה לא, משהו פה לא יכול להיות. ואז באמת בסוף בתחרות אתה רואה את המציאות.
כן.
בוא נגיד, אני לא זוכר מספר הפעמים שבאמת הופתעתי בסוף ממשהו כזה, שפתאום ראיתי באמת שמשהו הזוי שראיתי שכביכול לא הגיוני, שבסוף קרה באמת במציאות בתחרות. אף פעם לא ראיתי, אני חושב, שיקוף של משהו כזה. אתה ראית פעם משהו כזה?
שוב, אתה יודע, יכול להיות פה ושם, אבל זה, אתה יודע, גם בתחרויות, לפעמים המסלול יותר קצר, לפעמים דרפטינג, לפעמים... אבל בוא נגיד, בעולם מושלם, זה לא קורה הרבה. כאילו, זה לא קורה הרבה. חלק מהאנשים, כמו שאתה אומר, הם פשוט מדמיינים שהם יעשו ככה וככה בתחרות, או מתאמנים במסלולים קלים מדי, אתה יודע.
גם יש פה עוד איזשהו אפקט, לא יודע, אני, אתה יודע, אני מתאמן לבד, אז אני יכול, אתה יודע, להתחבר למשהו כזה. יש הבדל בין לעשות הכל לבד, ופתאום שאתה נמצא עם הרבה אנשים ביחד, ואתה עושה את זה, אז יכול להיות פה, אתה יודע, יש פה גם השפעה רבה של הסביבה על כל המהלך, ומה מה שקורה במהלך התחרות. שתניח, יש דינמיקות מסוימות שאתה פחות רגיל אליהן, ואולי אתה פחות רגיל להתנהל בהן, זה גם משהו שיכול מאוד להשפיע, סתם, כן? יש הרבה משתנים.
אבל בוא נחזור רגע לעניין, שכאילו, the only race performance predictor is race performance,
כן.
Previous race performance. למה אני אומר את זה? כי כשאני אומר, אוקיי, נגיד, סתם, בן אדם שווה 11 שעות, כמו שאמרנו. לא משנה, איש ברזל, יכול להיות מראטון, או כל דבר. עכשיו אתה אומר, אוקיי, בהיסטוריה שלו, הוא מתחרה טוב. אם התשובה היא כן, וואלה, אז הוא יעשה 10-11 שעות, אולי יעשה באמת אפילו 10.5. לא, הוא לא מתחרה טוב, הוא מתחרה גרוע, אז הוא יעשה, כמו שאמרנו, 12:15 בצפונה, או לא משנה, כאילו, הוא לא יצטרך לתרגם את היכולת שהוא הגיע אליה לכדי ביצוע בתחרות, כי פשוט בעבר הוא התחרה גרוע, ואז אין לך משהו אחר להתבסס עליו, חוץ מהתחרות שהוא עשה בעבר. וזה כמעט תמיד מוכיח את עצמו כנכון, אתה מבין את כוון? כלומר, ולכן גם אני אומר לאנשים, אתם רוצים להיות טובים בתחרות, תתחרו הרבה, כי תחרות זה מיומנות, וזה מיומנות שאפשר להשתפר בה. ועד שלא תתחרו הרבה ותראו לי שאתם טובים בתחרויות, אז אני אמשיך לחשוב שאתם יכולים להגיע לכושר מעולה, אבל לא בטוח שתצליחו להביא אותו לכדי ביצוע בתחרות, כאילו, לכדי ביטוי בתחרות. וזה העניין, אתה מבין? כלומר, אימונים הם מנבא טוב לפוטנציאל היכולת, הם לא מנבא טוב...
איך הפרו אומרים? You only good is your last race.
זה נגיד מוגזם, כן? כי כל אחד יש פה תחרות טובות ותחרות פחות טובות, אבל הם אומרים, the only race performance predictor is previous race performance. סוף זה צריך להיות טוב בתחרויות, אתה מבין? כאילו... אתה יודע, ילה גיינס שהתחרה בטקסס וחשבנו שהוא יהיה אחד הראשונים, ואתה יודע, בן אדם יש לו... הוא אומר, חרבנתי לעצמי את התחרות, הרסתי לעצמי את התחרות, נכנסתי ליותר מדי אדרנלין ומוטיבציה, ורחבתי חזק מדי, והתחלתי את הריצה מהר מדי. אני מאוד אהבתי לשמוע את זה. עכשיו, זה לא שאתה אומר, הבן אדם לא יודע להתחרות, כן, הוא פעמיים אלוף העולם בחצי, והוא, אתה יודע, מקום רביעי באולימפיאדה, הוא יודע להתחרות. וכשהוא לא מתחרה טוב, אז הוא אומר, לא התחרתי טוב, אני הרסתי לעצמי את התחרות, הבעיה לא הייתה כושר, הבעיה הייתה איך שהתנהלתי בתחרות. ואני אוהב שאנשים אומרים את האמת, אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, הרבה אנשים קשה להם, תמיד ימצאו איזה הסבר שלא קשור בהם, שבגלל זה התחרות שלהם לא הייתה טובה. אני אומר, לא, התחרת לא טוב, התנהלת לא טוב, תגיד, תלמד מזה, תתקדם, תעשה עוד תחרות, תשתפר, אבל זה העניין. אנחנו מדברים הרבה, דיברנו עכשיו בדקות האחרונות הרבה על איירומן, יש כמה אנשים שהולכים, לא מעט אנשים שהולכים עכשיו להמבורג, הולכים לאיירומן בצרפת. בוא נראה כמה אנשים יצליחו לעשות תחרות שמשקפת את הכושר שהם הגיעו אליו.
כן, נעשה אחרי זה את הסטטיסטיקה של 1, 2, 3.
כן.
סבבה. טוב, אחלה. טוב, אז נראה לי כאן אנחנו נסיים. אז תודה שהקשבתם לנו. כמו תמיד, אתם יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסט המובילות. אם יש לכם שאלות, אתם תמיד מוזמנים לשלוח אלינו. ויאללה, עד הפעם הבאה.
ביי. ביי.